שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il ואנחנו לומדים את דף סמך במסכת נזיר. נתחיל במשנה השנייה בנוטת עמוד ב' ונסיים בסוף הפרק בסמך א' עמוד א'. השיעור היום יהיה 23 דקות. היום אנחנו הולכים לראות משנה שבמבט ראשון היא קצת מורכבת, אבל אל דאגה, נסביר אותה מאוד לאט, ואגב גם ראינו אותה ממש לא מזמן בדף נ"ה, אז זה יהיה מאוד מוכר. אז מה שנעשה זה נראה את המשנה ונסביר אותה הסבר ראשוני, אחרי זה נראה את הגמרא שהיא ממשיכה לבאר את המשנה ונחלק אותה לשלושה שלבים. אז זה הכל, משנה, הסבר ושלושה שלבים בגמרא. אז מה אומרת המשנה? מה קורה אם יש נזיר שהתעוררו אצלו שתי ספקות? ספק אחד, האם הוא נטמע למת או לא, וספק נוסף, האם הוא נהיה מצורע או לא. אז אומרת המשנה שבמצב כזה הוא צריך לעשות 30 יום ולגלח, עוד 30 ולגלח, עוד 30 ולגלח ועוד 30 ולגלח. סך הכל 4 סטים של 30 גילוח, 120 יום הכל ביחד, זה במשנה. הגמרא מביאה ברייתא שאומרת שאותו דבר גם יהיה בנזירות ארוכה, למשל של שנה, אז הוא יעשה שנה, גילוח, שנה, גילוח, שנה, גילוח, שנה, גילוח, 4 שנים סך הכל. זה מה שכתוב במשנה, ועכשיו המטרה שלנו זה להבין מה הולך פה. אז דבר ראשון, איך בכלל הגענו ל4 תגלחות? אז זה קל, כי אנחנו מדברים על נזיר שאולי נטמע ואולי נצטרע, והרי אם הוא נטמע זה שתי תגלחות, תגלחת טומאה על מה שהיה, ואז הוא מתחיל עוד נזירות, ואז תגלחת טהרה בסוף הנזירות הטובה, ואם הוא נצטרע, אז זה גם עוד שתי תגלחות, כי מצורע אחרי שהוא נרפא, זה נקרא בסוף ימי חילותו, אז הוא מגלח, ואז הוא סופר 7 ימים, זה נקרא ימי סופרו, ואז ביום השביעי הוא עוד פעם מתגלח. אז זה עוד שתי תגלחות, אז סך הכל 4, עוד פעם שתי תגלחות של נזיר תמה ונזיר טהור, ושתי תגלחות של מצורע. אז ככה הבנו איך בכלל הגענו ל4 תגלחות. עכשיו צריך להבין איך הגענו לזה שהוא עושה את זה כל פעם בפערים של 30. עכשיו, בשביל להבין את זה, בואו נבין קודם כל מה היה קורה אם זה לא היה ספק. כלומר, אם היה ברור לו שהוא באמת גם נטמע וגם נצטרע. אז הגמרא עצמה מעלה את המקרה הזה בעמוד ב', והיא אומרת ככה, שבמקרה כזה שהוא גם טמא וגם מצורע, אז העיקרון הוא שהוא קודם כל צריך לטפל בצרעת, ורק אחרי זה בטומאת המת. אז מה זה אומר? הוא מחכה לרפא מהצרעת, נניח יעברו כמה ימים, ואז הוא מגלח, מחכה 7 ימי סופרו ומגלח עוד פעם, ובזה הוא בעצם סיים עם הצרעת, ועכשיו הוא צריך לעבור לטפל בטומאת המת, שזה אומר שהוא צריך להיטהר מטומאת המת, ואז להתגלח. אז איך ניתרים? הוא מחכה 7 ימים שבהם מזים עליו מימי חטאת בשלישי ובשביעי שלו, וביום השביעי הוא טובל ומתגלח. עכשיו, עקרונית 7 הימים אלו יכולים לחפוף לימי סופרו, הוא לא צריך עוד 7 ימים, אבל בכל זאת הוא כן צריך עוד 7 ימים בשביל שיהיה לו מה לגלח, כי הרי הרגע הוא יתגלח בשביל הצרת, אי אפשר להתגלח מיד אחרי זה כי אין מה לגלח, אלא צריך מינימום של 7 ימים, ואז הוא מתגלח, ובזה הוא סיים עם נזירות הטומאה, כך שבינתיים בעצם הוא גילח 3 פעמים בפערים מאוד קצרים, הוא גילח, חיכה שבוע וגילח בשביל הצרת, ואז חיכה שבוע וגילח בשביל הטומאה, עכשיו, שהוא סיים עם תגלחת הטומאה, והוא בעצם סתר את הנזירות שלו, הרי הוא צריך לעשות את הנזירות מחדש, אז אם זה נזירות של 30, הוא יעשה עוד 30, אם שנה יעשה עוד שנה, ובסיום הנזירות יעשה עוד תגלחת רביעית בשביל תגלחת הטהרה, כלומר סיום הנזירות, וכך הוא עשה 4 תגלחות, שכשמדובר בנזירות של 30, כל העסק לקח לו 44 ימים, כי הוא התגלח כ-7 ימים, התגלח 7 ימים, התגלח 30 יום, התגלח. ככה סך הכל 44 ימים. עכשיו, כל זה כשהוא יודע שהוא נצטרע והוא יודע שהוא נטמע. אבל המשנה והברייתא מדברות על מקרה שהוא לא יודע. זה ספק אם הוא נצטרע וגם ספק אם הוא נטמע. עכשיו, במקרה כזה, אמנם בדרך כלל תגלחת של צרעת דוחה נזירות, כלומר הוא יכול לגלח תוך כדי הנזירות, כמו שאמרנו, כאן שזה רק ספק אם הוא נצטרע, אז הוא לא יכול. כי בכל תגלחת שהוא עושה, הוא אמנם עושה אותה אולי כתגלחת של מצורע, ואולי כתגלחת של נזיר טמא, אבל גם אולי הוא נזיר טהור, הרי גם זאת אחת מהאפשרויות, וכיוון שאולי הוא טהור, הוא לא יכול לגלח עד סיום הנזירות, ולכן בין כל תגלחת לתגלחת הוא צריך תקופת נזירות שלמה, שמה באמת באותו זמן הוא נזיר טהור, ולכן לא יכול לגלח באמצע הזמן. זה העיקרון באופן כללי, לכן יש 30 תגלחת, 30 תגלחת וכולי, ועכשיו, בשביל להבין יותר, בואו קודם כל נפרט את כל מצבי הספק שיכולים להיות. אז המצב הכי פשוט זה שהוא לא מצורע וגם לא טמא, כך שה-30 ימים הראשונים הם באמת נזירות הטהרה, והתגלחת שהוא עושה זה של נזירות טהרה, וזהו. זה כל מה שצריך, זה אם הוא לא טמא ולא מצורע. מצב שני זה שהוא לא מצורע, אבל הוא כן נזיר טמא, ואז ממילא הסבב הראשון זה נזירות הטומאה שלו, שאומנם עקרונית לא צריך לעשות 30 יום, אבל כאמור, כיוון שהוא לא יודע אם זה נזירות הטומאה או טהרה, אז הוא נאלץ לעשות 30 יום, שמא זה נזירות הטהרה. בכל אופן, זה סבב ראשון, נזירות טומאה, וסבב שני זה נזירות הטהרה. אז התגלחת הראשונה זה תגלחת של נזיר טמא, והשנייה של נזיר טהור, זאת האפשרות השנייה. אפשרות שלישית זה שהוא אומנם נזיר טהור, אבל הוא כן מצורע, ואז יוצא ששתי התגלחות הראשונות הם של הצרת, כששוב, עקרונית יוכל לעשות אותם מיד, ואז בפער של 7 ימים עוד אחד, אבל כיוון שאנחנו לא יודעים, ואולי הסבב הראשון זה נזירות הטהרה, ואולי הראשון זה טומאה והשני זה נזירות הטהרה, כיוון שלא יודעים, אז הוא נאלץ לחכות כל פעם 30 יום, אז עוד פעם, שתי התגלחות הראשונות זה של הצרת, ואז התגלחת השלישית זה נזירות הטהרה, זו אפשרות שלישית. אפשרות רביעית זה שהוא גם וגם, כלומר הוא גם מצורע וגם טמא, ואז ממילא שתי הראשונות הם של הצרת, השלישית של נזירות הטומאה, והרביעית של נזירות הטהרה, כששוב, כיוון שאנחנו לא יודעים וזה רק ספק, אז הוא נאלץ לחכות כל פעם 30 יום, עד כאן הספקות השונים. עכשיו נחזור על זה עוד פעם אחת, אני יודע כבר הבנתם את העיקרון, אבל עדיין זה יעזור לנו לגמרא עצמה, והפעם בואו נתמקד בכל תגלחת ותגלחת ונאמר מה האפשרויות השונות לאותה תגלחת. כלומר, התגלחת הראשונה יכולה להיות או של נזירות טהרה, אם הוא פשוט טהור ולא מצורע וזהו, או של נזירות טומאה, אם הוא כן נזיר טמא אבל לא מצורע, אז הראשונה זה נזירות טומאה ורק השנייה תהיה נזירות טהרה, והיא גם יכולה להיות התגלחת הראשונה של צרת אם הוא באמת מצורע. התגלחת של ימי חילותו, זו התגלחת הראשונה. עוד פעם, או נזירות טהרה, או נזירות טומאה, או ימי חילותו של מצורע. התגלחת השנייה יכולה להיות רק שני דברים, או נזירות טהרה, או ימי סופרו. כלומר, אם הוא לא היה מצורע, והוא היה טמא בהתחלה, אז הראשונה הייתה טומאה, ועכשיו השנייה היא טהרה. אם הוא היה מצורע, אז הראשונה הייתה ימי חילותו, ועכשיו השנייה זה ימי סופרו. זה לגבי התגלחת השנייה. שוב, או נזירות טהרה, או ימי סופרו. התגלחת הזאת, שימו לב, לא יכולה להיות לא של ימי חילותו, וגם לא של נזיר טמא. כי אם הוא מצורע, אז זה כבר בתגלחת הראשונה ימי חילותו. ואם הוא טמא והוא לא מצורע, אז גם זה כבר בתגלחת השנייה. אם הוא כן מצורע, אז זה רק בתגלחת השלישית, אחרי שהוא עשה שתי תגלחות לצרת. אז עוד פעם, התגלחת השנייה זה או נזיר טהור, או ימי סופרו של מצורע. התגלחת השלישית זה רק על הצד שהוא באמת היה מצורע, ואז עם הצרת סיימנו כבר בשתי התגלחות הראשונות, ואז מה שנשאר לנו זה אם הוא היה טהור, אז התגלחת השלישית זה נזירות טהרה, אם הוא היה טמא, אז השלישית זה טומאה ורק הרביעית תהיה טהרה. זה לגבי התגלחת השלישית, והתגלחת הרביעית היא יכולה להיות רק נזירות טהרה, כי אם הוא היה מצורע אז עשינו את זה בראשונה ובשנייה, אם הוא גם היה טמא זה השלישית, ואז נזירות הטהרה זה ברביעית. עד כאן האפשרויות השונות של התגלחות השונות, ועד כאן סוף סוף סיימנו להבין את המשנה, כשבעצם הכנסנו לפה גם כל מיני עקרונות שעולים בגמרא, בכל אופן, עד כאן מבחינתנו המשנה. ועכשיו את הגמרא, כאמור, אנחנו מחלקים לשלושה סעיפים. הסעיף הראשון זה לגבי הקורבנות. כלומר, בכל אחת מהתגלחות שהזכרנו, איזה קורבנות הוא מביא? אז בשביל זה קודם כל בואו נזכר מה הקורבנות שנזיר מביא ומה הקורבנות שמצורע מביא. אז נזיר טהור מביא כבש לעולה, כבשה לחטאת ואי לשלמים. נזיר שנטמא מביא עוף לעולה, עוף לחטאת וכבש לאשם. עוד פעם שנזכור, נזיר טהור, כבש לעולה, כבשה לחטאת, אי לשלמים. נזיר טמא, עוף לעולה, עוף לחטאת, כבש לאשם. זה לגבי נזיר. הקורבנות של המצורע זה שבסוף ימי חילותו, אין לו קורבן, אבל כן יש את הטקס הזה של שתי הציפורים, זה לא קורבן. בסוף ימי סופרו, כלומר ביום השמיני, אז גם הוא, כמו נזיר שנטמא, מביא עולה, חטאת ואשם. האשם זה כבש, כמו נזיר שנטמא. העולה והחטאת, אז זה תלוי אם הוא עשיר או עני. אם הוא עשיר, אז זה כבש לעולה וכבשה לחטאת. אם הוא עני, אז זה עוף לעולה ועוף לחטאת. בנוסף לכל זה הוא גם מביא מנחה, שלא ניכנס לזה, עוד פעם שנזכור, בסוף ימי חילותו זה שתי ציפורים, בסוף ימי סופרו זה עולה, חטאת ואשם, כשהעולה והחטאת זה תלוי אם הוא עשיר או עני, האם זה בהמות או עופות. עד כאן תזכורת מה הקורבנות, כדאי לראות את זה באתר או בתרשים או בחוברת שלנו בשביל שיהיה לכם מול העיניים, ועכשיו כאמור השאלה היא לגבי המקרה שלנו, שהוא לא יודע האם הוא נצטרע, האם הוא טמא והוא צריך לעשות את הארבע סבבים האלו, איזה קורבן הוא מביא בכל אחת מהתגלחות. עכשיו, לפני שנראה את זה בגמרא, קודם כל בוא נראה את העקרונות. מה עושים כשלאדם יש ספק האם הוא חייב בקורבן מסוים? האם הוא מביא את זה כי אולי הוא חייב, או שהוא לא מביא? כי הרי אם הוא לא חייב, אז הוא בעצם מביא חולין לעזרה. אז כאן צריך להבדיל מן קורבנות שונים. חטאת בהמה, כלומר כבשה לחטאת, זה ודאי שלא מביאים בספק. חטאת העוף לעומת זאת, כבר ראינו את זה במסכת, יש חידוש שאת זה כן אפשר להביא גם כשזה רק ספק. עולה ושלמים, עקרונית אי אפשר להביא מספק, אבל אפשר בכל זאת להביא כי בהם אפשר לעשות תנאי, ולומר שאני מביא את זה על דעת זה שאם אני חייב, אז זה באמת הקורבן שלי, ואם אני לא חייב, אז זה פשוט קורבן נדבה, כי הרי עולה ושלמים אפשר להביא כנדבה, בניגוד לחטאת שאי אפשר. זה לגבי עולה ושלמים, אפשר להביא על ידי תנאי. לגבי השם, נראה בהמשך הגמרא שזה מחלוקת שלפי רבנן אי אפשר, אבל לפי רבי שמעון אפשר גם כן על ידי תנאי שאם הוא לא חייב, אז זה בעצם יהיה קורבן שלמים, כי השם ושלמים דומים מבחינת העבודה שלהם אל העקרונות. עוד פעם, חטאת אי אפשר, לא בספק ולא על ידי תנאי. חטאת העוף אפשר מעצם זה שזה ספק, עולה ושלמים אפשר על ידי זה שעושים תנאי, והשם זה מחלוקת לרבנן לא, אבל רבי שמעון אפשר על ידי תנאי. אלה הדינים של איזה קורבנות מביא מספק. עכשיו עם אלה, אם נחזור לנזיר שלנו שבכל תגלחת יש לו ספק על מה הוא בעצם עושה עכשיו את התגלחת, ועם אלה גם יש לו ספק איזה קורבנות הוא צריך להביא, אז לפי מה שאמרנו, עם כל הקורבנות הוא בעצם יכול להסתדר, חוץ מקורבן אחד, וזה החטאת של נזיר טהור. למה? כי את העולה של נזיר טהור יכול להביא כל פעם שיש ספק האם הוא נזיר טהור, שזה בעצם בכל התגלחות, ופשוט כל פעם הוא יעשה תנאי שאם עכשיו הוא באמת נזיר טהור, זה הקורבן חובה שלו, ואם לא, אז זה פשוט קורבן נדבה, וכך הוא יביא את זה בכל תגלחת ותגלחת. זה העולה של נזיר טהור, השלמים של נזיר טהור, עקרונית הוא גם יכול לעשות את זה, אבל אין סיבה לחייב אותו להביא כל פעם ופעם, כי את העולה הוא חייב להביא בשביל לעבור לשלב הבא, בשביל שהוא יוכל לגלח. את השלמים הוא לא חייב, לכן מספיק שהוא יביא את זה פעם אחת בסוף. את החטאת העוף של נזיר טמא הוא יכול להביא מספק, ואת עולת העוף של נזיר טמא הוא יכול להביא על תנאי. את האשם אמרנו שזה מחלוקת, לפי רבי שמעון כן, לפי רבנן לא, אבל גם לפי רבנן זה לא מעכב, זה אם הוא נזיר טמא. אם הוא מצורע מוחלט, שזה רק ציפורים, זה אין בעיה, זה לא קורבן, אפשר להביא גם אם הוא לא באמת מצורע מוחלט, ואם הוא מצורע שסיים את ימי סופרו, אז גם לא יש חטאת עולה ואשם, אז את החטאת הוא יכול להביא חטאת העוף, ואם הוא עשיר שלא אמור להביא חטאת העוף, אז הוא יכול למסור את הנכסים שלו למישהו אחר ולחשב אני ואז להביא, זה החטאת העוף. את העולה הוא יכול להביא על תנאי, את האשם, כמו שאמרנו, לרבי שמעון הוא יכול להביא, לרבנן הוא לא יכול, אבל פשוט נאמר שהאשם לא מעכב, כך שעם כל הדברים הוא יכול להסתדר. הדבר היחיד שאיתו הוא לא יכול להסתדר, זה הכבשה לחטאת שהוא צריך להביא אם הוא נזיר טהור. איך את זה הוא יביא? אז אומרת הגמרא, הוא לא יביא. כלומר, הוא יחכה עם זה לסוף, ורק בסוף כל ארבע התגלחות הוא ישלים ויביא גם את זה, כמו שגם ראינו אתמול לפי בן זומה, שאפשר לפצל את קורבנות הטהרה, כך שאת העולה הוא יביא ואת החטאת הוא יביא בסוף. הגמרא אגב אומרת שגם את השלמים יביא בסוף, את זה עקרונית הוא יכול להביא גם בהתחלה עם תנאי, אבל לא חייבים, לכן למה שיביא כל פעם שוב ושוב שלמים, אז גם את זה הוא יביא בסוף. עד כאן העיקרון של איזה קורבנות הוא מביא, ועכשיו בואו נראה את זה בפועל. מה הוא מביא בכל תגלחת ותגלחת. אז כאמור, התגלחת הראשונה זה או נזיר טהור, או נזיר טמא, או ימי חילותו. אז אם זה נזיר טהור, הוא מביא את הכבש לעולה, אבל הוא לא מביא את הכבשה לחטאת, כי כאמור את זה אי אפשר להביא. אם הוא נזיר טמא, אז הוא מביא את חטאת העוף מספק, ואת עולת העוף עם תנאי. את האשם הגמרא לא מזכירה, אבל כמו שאמרנו בהמשך, היא תגיד שלפי רבי שמעון גם את זה אפשר להביא עם תנאי, או שזה פשוט לא מעכב. ואם זה ימי חילותו, אז הוא עושה שתי ציפורים. אם זה אין בעיה, זה התגלחת הראשונה. התגלחת השנייה, כמו שאמרנו, זה או נזיר טהור או ימי סופרו. אז אם זה נזיר טהור, כמו שכבר אמרנו, הוא מביא עוד כבש לעולה, שוב עם תנאי. אם זה ימי סופרו, אז את חטאת העוף הוא מביא על ספק, את עולת העוף הוא יכול להביא על תנאי. ולגבי השם של מצורע בימי סופרו, אז כאמור אומרת הגמרא שאפשר להעמיד כרבי שמעון שאפשר להביא על תנאי, שאם זה לא השם זה שלמים. לפי חכמים אומרים התוספות שפשוט לדעתם האשם לא מעכב, לכן עם זה גם מסתדרים. בתגלחת השלישית, שזה ספק נזיר טהור, ספק נזיר טמא, אז עוד פעם, לגבי נזיר טהור, הוא מביא כרגע רק עוד כבש לעולה עם התנאי, עקרונית הוא גם יכול להביא את השלמים, כמו שאמרנו, אבל הוא לא חייב, ועם החטאת הוא עדיין מחכה, ואם הוא נזיר טמא, אז כמו שאמרנו כבר, הוא מביא את חטאת העוף מספק, את עולת העוף הוא יכול להביא על תנאי, ואת הכבש, לפי רבי שמעון יביא, לפי חכמים, זה פשוט לא מעכב, ובתגלחת הרביעית, שזה רק אם הוא נזיר טהור, אז עכשיו הוא סוף סוף יביא את כל הסט של נזיר טהור, שזה כבש לעולה, והוא יעשה על זה תנאי שאם הוא כבר הביא את הכבש שהוא חייב בו, אז מה שהוא עכשיו מביא זה נדבה, אם לא, אז מה שהוא עכשיו מביא זה החובה, וכבשה לחטאת סוף סוף הוא מביא, בין אם עכשיו זה הנזירות האמיתית שלו, בין אם זה היה כבר לפני זה, בכל מקרה הוא דחה את זה לעכשיו, וגם את העי לשלמים הוא דחה לעכשיו, למרות שכאמור הוא יכל להביא את זה גם לפני עם תנאי, וזה כל הקורבנות שהוא מביא. כך שלסיכום, יוצא שאת הכבש לעולה הוא מביא בעצם ארבע פעמים, כשרק פעם אחת אחת היא הפעם האמיתית, הוא לא יודע איזה מהם, כל השאר זה על תנאי שזה נדבה. גם חטאת העוף הוא מביא שלוש פעמים מספק, בפעם הראשונה כי אולי זה נזירות תומה, בפעם השנייה משום ימי סופרו, בפעם השלישית שוב אולי זה נזירות תומה, לפי התוספות יחד עם זה הוא גם מביא את עולת העוף בכל פעם עם תנאי. בקיצור, בכל הפעמים הוא מביא עקרונית את כל הקורבנות שהוא צריך, חוץ ממה שלא מעכב, הדבר היחיד שאותו הוא לא יכול להביא, זה את חטאת הבהמה של נזיר טהור, שאת זה הוא מביא רק בסוף. ועד כאן הסעיף הראשון של הגמרא. הסעיף השני זה בשורה הרביעית בעמוד ב', וזה ברייתא שאומרת, בוא נראה מה היה קורה אם זה לא היה כמו במשנה שלנו שהכל ספק, שגם ספק האם הוא נצטרה וגם ספק האם הוא נטמת ומטמת, אלא רק חלק היה ספק. ולגבי זה היא מביאה שלושה מקרים, ובוא נראה מה הדין בכל אחד מהם, והפעם לא ניכנס לאיזה קורבן הוא מביא, כי כבר פירטנו את זה ואפשר לחשוב על זה לבד, אלא פשוט מה התגלחות ומתי הוא עושה אותם. אז מקרה ראשון זה אם רק הטומאת מת הייתה בספק, אבל הצרת הייתה ודאית. אז במקרה כזה, את שתי התגלחות הראשונות של הצרת, הוא יכול לעשות מיד, הוא לא צריך לחכות פעמיים 30 יום לפניהם, כי כיוון שהם לא ספק, אז הם דוחות את הנזירות. אחר כך את שתי התגלחות הנוספות של אולי הוא נזיר תמה ואחרי זה עוד תגלחת של נזירות טהרה, כאן כיוון שזה כן ספק, אז להם הוא כן צריך לחכות כמו במשנה, אז 30 לפני התגלחת השלישית וכמובן 30 לפני הרביעית, כי זה אולי תגלחת הטהרה שלו, וכך יוצא שבמקרה כזה בסך הכל הוא יסיים את כל הסיפור ב-67 ימים, כי שוב 7 ימים לשתי התגלחות הראשונות ועוד 30 ועוד 30 לשתי הבאות, סך הכל 67. זה מקרה ראשון שהוא ספק תמה אבל מוחלט ודאי. המקרה השני זה בדיוק להפך, שהוא מוחלט ספק אבל תמה ודאי, ובמקרה כזה גם התגלחת הראשונה וגם התגלחת השלישית, הזמן שלפניהם מצטמצם מ-30 יום ל-7 ימים. נסביר בקצרה ואז נרחיב. בתגלחת הראשונה זה מצטמצם כי ודאי שהוא לא נזיר טהור כרגע, אז הוא לא צריך להמתין 30 יום, ובתגלחת השלישית זה מצטמצם כי השלישית אנחנו כבר יודעים שהוא עושה אותו בגלל שהוא תמה, אין כאן שום ספק, וממילא אין מה להמתין 30 יום, אלא רק 7. זה בקצרה, עכשיו נרחיב. אז עוד פעם, התגלחת הראשונה הוא עושה אותה אחרי 7 ימים. למה רק אחרי 7 ימים? אז אם הוא ודאי היה מצורע, הוא יכל לעשות אותה מיד, אבל הוא לא ודאי מצורע, זה רק ספק. אם הוא לא מצורע, אז הוא פשוט סתם נזיר תמה, ונזיר תמה עוד לא יכול לגלח. נזיר תמה צריך לחכות 7 ימים בשביל שיזו עליו ביום השלישי, ביום השביעי, ואז יגלח. ולכן, אותו אדם יחכה 7 ימים ויתגלח, כשהתגלחת הזאת, הראשונה שלו, היא או תגלחת של מצורע מוחלט, התגלחת הראשונה, או של נזיר תמה. זו התגלחת הראשונה. את התגלחת השנייה הוא כן יעשה אחרי 30 יום, כי הרי אם הוא לא היה מצורע, והוא בעצם נזיר תמה, אז עכשיו אחרי נזירות התומה הוא צריך לעשות את נזירות התארה, שהיא 30 יום, ואז הוא יגלח את התגלחת השנייה שלו, כשכאן התגלחת היא או כנזירות תארה, כמו שאמרנו, או אם הוא באמת היה מצורע, אז זה התגלחת השנייה של מצורע, כלומר של ימי סופרו, זה התגלחת השנייה. את התגלחת השלישית הוא שוב עושה רק אחרי 7 ימים, ולמה? כי אם הוא באמת לא היה מצורע, אלא פשוט נזיר תמה, אז בתגלחת הראשונה הוא עשה את נזירות התומה, בתגלחת השנייה הוא עשה את נזירות התארה, וזהו, אין לו סיבה להמתין עוד. הסיבה היחידה להמתין עוד, זה אם הוא באמת כן היה מצורע. אז התגלחת הראשונה והשנייה היו של הצרת, ועכשיו השלישית היא של נזיר התומה. עכשיו, נזיר תומה, עקרונית, אין לו מה להמתין. הוא יכול לגלח כבר עכשיו, כי הרי את ההזעה שלו עם השבעה ימים כבר עשינו לו לפני התגלחת הראשונה. כל מה שהוא עכשיו צריך לעשות זה תגלחת של נזיר תומה. אבל בכל זאת אומרת הברייתא, הוא לא יכול לעשות אותה, את השלישית, מיד אחרי התגלחת השנייה, כי אין לו כרגע מה לגלח, אין לו שיער. אז הוא מחכה 7 ימים שיגדל לו קצת, ואז הוא מגלח. זו התגלחת השלישית בשביל נזירות התומה שלו, ואת התגלחת הרביעית הוא יעשה אחרי זה, אחרי 30 יום, כי אם עכשיו הוא עשה את תגלחת התומה, אז עכשיו הוא צריך לעשות את נזירות התארה שהיא ל-30 יום, ואז הוא יגלח, ועד כאן לגבי המצב השני שהברייתא הציעה, שהוא מוחלט ספק, אבל תמה ודאי. המצב השלישי זה ששניהם ודאי, גם הטומאת מת ודאי וגם הצרעת ודאי. זה מצב שכבר הזכרנו אותו כשהתחלנו להסביר את כל המהלך של המשנה, וכמו שכבר אמרנו, שבמקרה כזה שהכל ודאי, אז קודם כל הוא מטפל בצרעת, אז התגלחת הראשונה והשנייה זה לצרעת, עם פער של 7 ימים ביניהם. מיד אחרי התגלחת השנייה, עקרונית הוא יכול לגלח כבר את התגלחת השלישית של טומאת המת, אבל כמו שאמרנו, לא עושים את זה מיד, כי צריך שיגדל שיער קצת, אז הוא מחכה 7 ימים ואז מגלח לטומאת המת, ואחרי 30 יום הוא עושה את תגלחת הטהרה, כך שסך הכל היו כאן 44 ימים, כי 7 ועוד 7 ועוד 30 יום, 44, ועד כאן המצב השלישי, ועד כאן הסעיף השני לגבי מצבים שאו חלק או הכל הוא לא היה ספק. הסעיף השלישי זה בשליש העליון של עמוד ב', וכאן הגמרא שואלת על הנחת יסוד שמסתתרת מאחורי כל מה שלמדנו. וזה שהנחנו כדבר פשוט שתגלחת של צרעת לא יכולה לחשב גם לצרעת וגם לנזיר, אלא צריך תגלחת נפרדת לכל דבר, ולכן צריך 4 תגלחות. ועל זה שאלו התלמידים של רבי שמעון בר יוחאי, למה בעצם? למה אי אפשר לומר שהתגלחת של הצרעת תחשב גם לתגלחת של הנזיר? והשאלה הזאת בעצם מתפצלת ל4 שאלות, כי הרי יש לנו 2 תגלחות של צרעת ו2 תגלחות של נזיר. אז שואלים על 4 אפשרויות של הזוגות ביניהם, כלומר, למה אי אפשר שלנזיר טהור יחשב או התגלחת של מצורע מוחלט או של ימי סופרו, ולמה אי אפשר שלנזיר טמא גם כן יחשב או התגלחת של מצורע מוחלט או של ימי סופרו. אלה 4 שאלות. את השאלה הרביעית של ימי סופרו לנזיר טמא, הגמרא עצמה לא שואלת, רבנו פרץ משלים את זה. בכל אופן, אלה 4 אפשרויות, והתשובה על כולם זה בערך אותה תשובה, וזה שיש פרטים שונים בדינים שהם שונים בין התגלחות, ולכן אי אפשר להחשיב אותם גם לזה וגם לזה. מה השוני? אז נעבור אחד אחד. אז דבר ראשון, מה ההבדל בין תגלחת של מצורע מוחלט לנזיר טהור? אומרת הגמרא שכאן ההבדל זה לא בתגלחת עצמה, אלא במה שקורה אחרי זה, שמצורע מוחלט מגלח על מנת לגדל, ואילו נזיר טהור מגלח על מנת להעביר. כלומר, מצורע מוחלט מגלח, אבל מיד אחרי זה צריך לגדל עוד פעם בשביל לגדל עוד 7 ימים בסוף ימי סופרו. לעומת זאת נזיר, הוא פשוט מגלח וזהו, זה נקרא להעביר, אין לו איזה מצווה לגדל אחרי זה עוד פעם, זה ההבדל הראשון. ההבדל השני זה הבדל בין ימי סופרו לנזיר טהור, שכאן אי אפשר לומר כמו ההבדל הקודם, כי כאן שני מגלחים על מנת להעביר ואין להם איזושהי מצווה לגדל אחרי זה עוד פעם, אלא מה בכל זאת כן ההבדל? ההבדל הוא שמצורע מגלח לפני זריקת הדמים, כי הוא מגלח כבר ביום השביעי ורק ביום השמיני הוא מביא קורבן, ואילו נזיר טהור מגלח ביום הקורבנות שלו אחרי זריקת הדמים, אחרי השלמים, זה ההבדל השני. ההבדל השלישי זה בין מצורע מוחלט לנזיר טמא, וכאן אי אפשר לומר את שני ההבדלים הקודמים, כי כאן שניהם לפני זריקת הדמים, כי גם מצורע מוחלט זה שבוע לפני זריקת הדמים שלו, וגם נזיר טמא זה יום לפני זריקת הדמים, כי הוא מגלח בשביעי והקורבנות בשמיני, וגם אין הבדל מבחינת מה קורה אחרי הגילוח, כי בשניהם יש מצווה אחרי זה לגדל שיער, גם במצורע וגם בנזיר טמא, אלא מה בכל זאת כן ההבדל? אומרת הגמרא שמצורע מוחלט קודם מגלח ואז טובל במים, ואילו נזיר טמא קודם טובל ואז מגלח. בגמרא הטבילה כאן נקראת ביאת מים, זה ההבדל השלישי. ההבדל הרביעי, שכאמור הגמרא עצמה לא הביאה, זה רבנו פרץ, וזה ההבדל בין תגלחת של ימי סופרו לתגלחת של נזיר טמא. אומר רבנו פרץ שגם כאן אפשר להשתמש בהבדל הראשון, כי ימי סופרו זה להעביר, הוא מגלח ואין לו מצווה אחרי זה לגדל עוד פעם, ואילו נזיר טמא זה לגדל, כי יש לו מצווה לגלח עוד פעם. עד כאן ההבדלים, והגמרא חוזרת על ההבדל השלישי באיזשהו שינוי של נוסח, אבל זה אותו דבר, ואז היא גם מביאה ברייתא של רבי חייא שאומר שוב את ההבדל השני והשלישי, שוב בהבדלים קטנים במילים, אבל זה אותו עיקרון, ועד כאן הסעיף השלישי. הסעיף הרביעי והאחרון, זה כבר הרבה יותר פשוט ממה שראינו עד עכשיו, זה בשורה הרביעית בסמך א' עמוד א', וזה שאלה ששאל רמי בר חמה, והשאלה עקרונית לא קשורה לנושא שלנו, אבל הגמרא תביא ראיה כן מהנושא שלנו. אז הוא שאל, האם כשנזיר טמא מגלח, ואז הוא מתחיל את הנזירות מההתחלה, האם הגילוח הזה זה מצווה? או שאין מצווה בגילוח, אלא פשוט צריך שהוא יוריד את כל השיער שהיה לו כשהוא נצמא ולהתחיל את הנזירות מחדש בלי שיער. עכשיו, מה נפקמינה? בין כך ובין כך הוא צריך להוריד את השיער, אז נפקמינה אחת, עוד רגע נראה עוד נפקמינה, זה האם הוא צריך לעשות את זה דווקא בתר, שאם זה מצווה אז צריך דווקא תר, אבל אם לא מעניין אותי התהליך, אלא רק צריך שלא יהיה לו שיער, התוצאה, אז אפשר גם על ידי נשא, על ידי איזשהו סם שמוריד לו את השיער. זו השאלה של רמי בר חמה, והגמרא מוכיחה שזה כן מצווה, מעצם זה שיש תגלחת שלישית, כי הרי למה יש תגלחת שלישית? שם הוא נזיר טמא. עכשיו, אמנם אמרנו בחלק הקודם שיש הבדל בין תגלחת לנזיר טמא לבין תגלחת של מצורע, אבל כל זה מתוך הנחה שבכלל יש מצווה לנזיר טמא לגלח. אבל אם אין לו מצווה, וכל העניין זה שפשוט לא יהיה לו שיער, אז למה הוא צריך לגלח עוד פעם? הרי הוא כבר גילח בשביל הצרת, אז שזה יחשב לו גם לנזירות טומאה, הרי סוף סוף אין לו שיער. מה זה משנה למה הוא הוריד את השיער? האם סתם הוא הוריד או בשביל הצרת? העיקר שאין לו שיער. אלא מזה שאתה רואה שלא מסתפקים בזה, לצריך עוד תגלחת, זה מראה שזה כן מצווה. זה הסבר לפי שיטה שמובאת בשתמק והגריז, ועד כאן הסעיף הרביעי של השיעור. ובזה, בעזרת השם, הגענו לסוף הפרק בסמך א' עמוד א', הדרן הלך שני נזירים, נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. ראינו היום משנה אחת לגבי נזיר שיש לו ספק גם האם הוא נטמע למת וגם האם הוא נצטרה, ובמקרה כזה הוא צריך לגלח 4 פעמים, והסברנו שאם הוא היה יודע שהוא גם נטמע וגם נצטרה, אז פעמיים ראשונות היו בשביל הצרת, אחרי זה פעם שלישית בשביל הטומאת מת, ואחרי זה פעם רביעית בשביל הנזירות טהרה, ועכשיו שהוא לא יודע וזה ספק, אז הוא גם צריך לעשות את זה, אבל בין כל תגלחת כזאת הוא צריך לחכות נזירות שלמה, כי יכול להיות שהוא סתם נזיר טהור וממילא אסור לו לגלח, ולכן הוא עושה 30, מגלח, 30, מגלח, 30, מגלח, 30, מגלח, ככה 4 פעמים. הברייתא הוסיפה שאם זה שנה אז אותו דבר, שנה מגלח, שנה מגלח וכולי. כשלמדנו את זה במשנה הסברנו את זה ממש באריכות, אז לא נחזור על זה עוד פעם, ואת הגמרא לגבי זה חילקנו ל4 סעיפים. בסעיף הראשון הגמרא פרטה מה הקורבנות שהוא מביא, כשאמרנו שהעיקרון הוא שחטאת בהמה אי אפשר להביא בספק, אבל חטאת העוף כן אפשר, וגם עולה ושלמים אפשר אם הוא יעשה תנאי שאם הוא לא חייב אז זה בעצם נדבה, וגם השם לפי רבי שמעון אפשר על ידי תנאי, שאם זה לא השם זה שלמים, לפי רבנן לא, אבל זה לא מעכב לפי רבנן, ואז הברייתא פרטה לפי זה מה הוא מביא בכל התגלחות שהוא עושה, שאמרנו שבכל 4 התגלחות הוא מביא את הכבש לעולה של נזיר טהרה, כי כל 4 התגלחות יכול להיות שהוא נזיר טהור, בתגלחת הראשונה והשלישית אישית, הוא גם מביא חטאת העוף של נזיר טמא, שאת זה אפשר להביא בספק, ולפי התוספות גם את עולת העוף על ידי תנאי. בתגלחת הראשונה והשנייה הוא גם מביא את קורבנות המצורע, כלומר בראשונה הוא מביא שתי ציפורים, כי זה אין בעיה להביא בספק, ממילא זה לא קורבן, ובשנייה הוא גם מביא את הקורבנות של המצורע, שזה חטאת העוף של המצורע, וכאמור לפי התוספות אפשר גם את עולת העוף, ולגבי האשם של המצורע, אז אולי ברייתא כמו רבי שמעון שגם את האשם אפשר להביא עם תנאי, ולפי התוספות אפשר גם להעמיד כמו חכמים, ופשוט לדעתם האשם לא מעכב, ובתגלחת האחרונה, רביעית, הוא מביא את כל הסט של נזיר טהור, כשהחטאת וגם השלמים זה מה שהוא באמת צריך להביא, ואילו לגבי העולה הוא עושה תנאי שאם הוא היה צריך להביא את זה לפני, אז מה שהוא הביא זה אמיתי ועכשיו זה רק נדבה, ואם לא, אז עכשיו זה אמיתי, וזה היה הסעיף הראשון. בסעיף השני ראינו ברייתא של מה קורה אם לא הכל ספק אלא רק חלק, וראינו שלושה מצבים, מצב אחד שהטומאה בספק אבל הצרת ודאי, אז הוא עושה את שתי התגלחות של הצרת בלי לחכות 30 יום כל פעם, ורק אחרי זה לשתי התגלחות האחרונות הוא מחכה 30 לפני כל פעם. מצב שני זה הפוך, שהטומאה ודאי ורק הצרת ספק, אז עכשיו לראשונה ולשלישית הוא לא צריך לחכות 30, כי אם הוא לא מצורע אז את הראשונה של הטומאת מת הוא יכול לעשות מיד אחרי 7 ימים אחרי שהוא ניטר, ואם הוא כן מצורע אז גם את השלישית הוא עושה מיד אחרי 7 ימים, ולכן להם מספיק 7 ימים ולא צריך 30. ומצב רביעי זה שהכל ודאי, אז את הראשונה והשנייה הוא עושה תוך 7 ימים, גם את השלישית לנזירות טומאה הוא גם עושה תוך 7 ימים, הוא רק מחכה 7 ימים שהשיער יגדל קצת, ורק לרביעית הוא מחכה את כל הנזירות, כלומר 30 יום או שנה, ועד כאן הסעיף השני. בסעיף השלישי שאלו התלמידים את רבי שמעון בר יוחאי, למה בעצם התגלחות של הצרת לא נחשבות לתגלחות של הנזירות, ואמרנו שיש פשוט הבדלים ביניהם, וזה שמצורע מוחלט ונזיר טהור, אז מצורע מוחלט זה לגדל, כלומר הוא מגלח על מנת אחרי זה לגדל, ואילו נזיר טהור אין לו עניין לגדל אחרי זה, הוא יכול אם הוא רוצה אבל הוא לא חייב. הבדל שני בין ימי סופרו לנזיר טהור, אז כאן שניהם לא בשביל לגדל אחרי זה, אבל ימי סופרו זה לפני זריקת הדמים, ואילו נזיר טהור זה אחרי זריקת הדמים. הבדל שלישי בין מצורע מוחלט לנזיר טמא, אז מצורע מוחלט הוא מגלח לפני התפילה ואילו נזיר טמא אחרי התפילה. והבדל רביעי בין ימי סופרו לנזיר טמא, ימי סופרו מגלח ואין הוא עניין אחרי זה לגדל עוד פעם, ואילו נזיר טמא כן צריך לגדל עוד פעם. עד כאן ההבדלים, וזה היה הסעיף השלישי. הסעיף הרביעי והאחרון זה ששאל רמי בר חמה, האם הגילוח של נזיר טמא זה מצווה או שזה רק להעביר את השיער, כשנפקמינה של הגמרא זה האם צריך להשתמש דווקא בתער או שאפשר להשתמש גם בסם. והגמרא מוכיחה שזה כן מצווה, מעצם זה שצריך תגלחת שלישית בשביל ספק טומאת מת, כי אם זה לא היה מצווה, אז היה מספיק עצם זה שהוא התגלח בשביל הצרת, כי הרי סוף סוף אין לו שיער, מזה שזה לא מספיק, כנראה שיש מצווה. ועד כאן הסעיף הרביעי, ובזה סיימנו בעזרת השם את הפרק, הדרן הלך שני נזירים, כל טוב.